את, את איראן בעצם, כן, מנהל את תיאטרון הבובות הזה.
בדיוק.
של, של המלחמה. אתה ממש רואה את זה מהזווית שלהם, כן? שהם רואים את זה בתור, מה, את המלחמה הזאת, איך הם רואים אותה?
כמלחמה להיות או לחדול. כי בעצם לא נשאר כלום. הפרוקסי הכי חזק של הזרוע שלה הכי חזקה, שהיא בעצם חיזבאללה, לא נשאר כלום. כאשר יהיה הסכם גרעין, שזו המטרה של האיראנים, אל תאמינו לאף מילה, הם רוצים הסכם גרעין. הם רוצים הסכם גרעין, הם בירכו את אובמה שחתם איתם על הסכם גרעין, הם התפללו שקמלה האריס תנצח ושיחזור ההסכם גרעין, וטראמפ הוא האויב הכי גדול שלהם, כי הם יודעים שטראמפ מעדיף לחץ מקסימלי מאשר הסכם גרעין.
דרור בלזדה, שלום.
אור, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך הבא לשיחת ביטחון. טוב שבאת. אנחנו חיכינו הרבה זמן שתגיע אלינו, וחשוב לי לשמוע ממך, כי אתה מכיר את איראן, ואפילו עשית איזשהו פרויקט שהסתכלת, אפילו הבטת על איראן מבפנים, בוא נגיד את זה בצורה כזאת. לפני זה אני רוצה, חברים, תעשו לנו עוקב, קליק קטן על סאבסקרייב, ותהיו ראשונים לקבל כל פרק. זה רק קליק קטן, תעקבו הביטחוניסטים בכל הרשתות, ואנחנו איתכם. דור, תספר רגע על המאזינים שלנו, מה עשית שם, מה החבר'ה שלך עשו שם?
אז בשנה האחרונה אני בעצם מפעיל תושב טהרן, מעין מרגל, עזרה, איך שתרצו תקראו לזה, והוא צילם עבורנו אתרים אסטרטגיים באיראן, מתקני גרעין, בסיסי משמרות המהפכה, וגם את אורח החיים שם באיראן, תיעד לנו, ואנחנו עובדים עכשיו הסרט שישודר בערוץ 14, בקרוב מאוד. והסרט באמת ילווה את כל הכמעט שנה שעברתי עם הבן אדם.
טוב, קצת מלחיץ כל הסיפור, כי אנחנו מכירים את ההשלכות שיכולות להיות לדבר כזה. לא שלחת אותו רק לצלם, כן, גונדי בשוק.
לא,
אתה
לא.
אתה מדבר פה על מתקני גרעין, אז
בוא
אולי...
בוא נגיד שהיה לי אולי סרטון אחד של גונדי, וגם סרטון אחד של שאלתי אותו כמה עולה חלב בסופרמרקט ליד הבית שלו.
כמה עולה?
בערך 30 שקלים, קרטון של ליטר רגיל. פה עולה 5-7 שקלים.
אבל לא עזוב את זה, כוח הקנייה, כלומר, הריאל עכשיו התרסק לסי שלי של כל הזמנים.
בין 910, 910.
900,000 ריאל לדולר, מטורף.
מטורף. אז באמת, שם יוקר המחיה רק עולה ועולה, ובאמת חוויתי איתו כל מיני משברים ברגע שהוא אמר, דרור, אני לא יודע אם יש לי כסף לנסוע עד לפה, דרור, אני לא יודע אם אני יכול להגיע למקום ששלחת אותי. אבל באמת הצלחנו לצלוח את כל המשברים שעברו. אני זוכר שעכשיו לאחרונה הסתכלתי, רציתי לחזור אחורה, לראות מתי דיברתי איתו בפעם הראשונה, ואני רואה שההודעה הראשונה הייתה בסוף חודש מאי. ועכשיו אנחנו כמעט באמצע פברואר, וזה כאילו מעניין לראות איזה תהליך אתה עובר עם הבן אדם, ואיזה מקומות גם שלחת אותו, ואיזה תחקיר אתה עובר עם עצמך, לדעת לאיזה מקומות מדויקים לשלוח את אותו בן אדם.
תספר לי על החוויה רגע. אתה בעצם מכיר את איראן כבר כמה שנים, ואתה דובר פרסית, נכון. ומסתכל על התקשורת שלהם, ומנתח את המדיה שלהם. כלומר, זה חשוב להכיר את האויב בעצם, נכון? מה אתה לומד מזה?
אתה לומד, קודם כל, כשאתה מדבר עם אותו בן אדם, נקרא לצורך העניין מם, אתה מדבר עם מם, אתה מבין ש... רגע, אולי עושים עליך קטע פה, אולי זה בכלל משמורות המהפכה, והם עובדים עליך, כי בסוף אני מפרסם מלא סרטונים על משמרות המהפכה במהלך העבודה שלי, מדבר על המנהיג שלהם, חושף את ה... המטרה שלי זה לחשוף את השקרים שלהם. אני ממש אוהב לראות אמירה שהם אומרים בתקשורת, ועד לחזור כמה שנים אחורה ולסתור את מה שהם אמרו. אני כאילו, המטרה שלי זה להביך אותם. ואז אתה אומר, אולי באמת אתה, אולי הם מתחילים לדבר עליך שם, ואולי קצת זה מסוכן מה שאתה עושה. והתחלתי באמת לבחון אותו, ואני כאילו מגלה שבסוף אתה מגלה שהוא גם בן אדם רגיל לגמרי, שההורים שלו בכלל ממדינה אחרת, והוא מעין מאגר כזה בטהרן, באיראן. יש לו, הוא אוהב את היהודים. הדבר הראשון שהוא אמר לי, דרור, אנחנו אוהבים את עם ישראל, אנחנו אוהבים את היהודים, אתם בלב שלנו, אתם אחים שלנו, אנחנו שונאים את המשטר, זה המטרה המשותפת שלנו, להפיל את המשטר הזה.
הרבה אנשים באיראן חושבים ככה, לדעתך?
כן, הרבה אנשים באיראן פשוט מפחדים לעשות את הצעד. כשהם עשו את הצעד, לפני בערך שנתיים וחצי, עם מסע המיני, עם המחאה שהייתה שם, פשוט משמרות המהפכה, לוקחים נשק, רובה, ובום, יורים בהם, הורגים אותם. אין באמת דרך להתמודד עם המשמרות המהפכה. התזה שלי זה לא יהיה הפיכה באיראן כל עוד הדברים האלו לא יתחברו יחדיו, גם תקיפה של מדינה אחרת, ישראל, ארצות הברית או כל מדינה אחרת, וגם אין איזה הפיכה בתוך העם. שהדברים האלו יקרו ביחד, רק אז נוכל בעצם לעשות מעין הפיכה שם.
זו מטרה שאתה חושב שהיא טובה למדינת ישראל, לשינוי משטר באיראן? כלומר, זה לא, זה גם יכול להיות מסוכן. בוא, אנחנו רוצים, לא יודעים לשחק עם כוחות כאלה.
נכון, ראינו את זה עכשיו גם בסוריה.
נכון.
מהנבלה של אסד, קיבלנו נבלה של כמעט דאש ואל-קאידה. אבל אתה צריך לראות מעין תחלופה. תראה, בינתיים אנחנו רואים, מסתכלים על העם האיראני, חוץ מהבן של שעה, של המלך הקודם ש... הוגלה ב-1979, אנחנו לא רואים בן אדם באמת שלוקח אחריות ופיקוד על העם הזה שבאמת רוצה לכבוש את איראן, נגיד את זה ככה. אז אם זאת התחלופה, התחלופה סבבה. כאילו אנחנו ראינו את הנסיך רזה שהפעלבי מגיע לארץ, הגיע לפה פעמיים, פעם אחת עם הנוטוירות, רואים אותו נפגש עם בכירים בארצות הברית, עם בכירים ישראלים.
נפגש עם נתניהו גם. זה בעצם יורש העצר של מלך איראן, של השאה באיראן,
נכון.
שמעולם לא הגיע למלוחה בגלל ההפיכה האסלאמית ב-79. כן.
אז בעצם אתה רואה שאם זאת התחלופה, אז התחלופה הזאת היא סבירה וטובה. גם עם השושלת של המשפחה שלו, אנחנו היינו קשרי מסחר ענפים בסביבות שנות ה-60, שנות ה-70. אנחנו רואים כהיסטוריה, אנחנו רואים את מה היתרון לקשרים עם איראן. אם זאת התחלופה, אז התחלופה מבורכת. אם התחלופה תהיה אחרת, נצטרך לראות מה קורה.
בואו נחזור רגע למקורות. למה מעניין אותך לחקור מה קורה באיראן? למה לשלוח לך שם אדם עם מצלמה ואתה יודע, לתעד את החיים שם וכל מיני מקומות שדיברת עליהם? מה מניע אותך לעשות דבר כזה?
קודם כל, מהשאלה הזאת אני חוזר כאילו ממש להיסטוריה שלי. ההורים שלי נולדו שם, עלו משם. אמא שלי עוד עלתה במטוס, כמו שאנחנו כולנו מכירים. אבא שלי ברח משם.
מה אתה אומר?
ברח בגיל 13, איך הוא אומר? חמורים, מדבריות, מסעיות. ברח, הוא אומר, היה חודש ימים בדרכים עם המשפחה שלו. אז מעניין אותי להכיר את המקום הזה. מה המקום הזה באמת? למה תמיד אבא שלי אומר איך המקום הזה נהרס? אני רואה עם סבא וסבתא שלי סרטונים מאיראן, אנחנו רואים סרטונים של חומייני, המנהיג הראשון של איראן, והמילה הראשונה שיוצאת להם מהפה זה כללה. הם רואים מישהו אחר מאיראן, הם לא אומרים כלום, הם כאילו שומעים מה הוא אומר, ישר הם רואים אותו, הם מקללים אותו. אתה רואה שהשנאה היא ממש מהלב, הם כאילו... כל בן אדם שגורש, עזב שם בגלל שהוא פחד, אתה רואה אותו מפחד. ולמה באמת לשלוח אותו? לא נראה לי שיש תיעוד באינטרנט למתקן גרעין בטהרן, אני נותן עכשיו טיזר לסרט, למתקן גרעין בטהרן, למפקדה של משמרות המהפכה. אתה מעניין אותך לראות גם, ובסוף יש פה גם עניין של ריגוש, אתה שולח אותו... לשלוח, אתה שולח אותו לציין משהו מסוכן, הוא מסתכן בעצמו, ושאתה מקבל את הסרטון מאותו בן אדם שם באיראן, אתה אף באוויר.
צמרמורת, אה?
מה זה צמרמורת? אני לא ידעתי מה לעשות באותו רגע, אני מקבל את הסרטונים, אני מקבל את זה, ותוך כדי העבודה על הסרט ישראל תוקפת באיראן, אני שולח אותו לצלם לי את התמונות, את הבסיסים שנפגעו מהמתקפה הישראלית, אני מפרסם את זה במהדורה המרכזית אצלנו, התגובות בשמיים, זה שיחוק עיתונאי, ואז שבוע לאחר מכן הוא אומר לי, דרור, הקלטתי חייל איראני, ששירת באחד הבסיסים שישראל תקפה. אתה אומר, דבר כזה לא משאירים לסרט, אתה מפרסם את זה, ואתה רואה את העד ואת הבאז שזה עושה, ואתה מבין גם במה אתה נוגע, באיזה אוצרות, אתה מבין ש... אתה מביא חומר מודיעיני לכל דבר.
זה שאלה שאולי הראשונה שאני, ואני חושב גם המאזינים שואלים, אז תחזיקו חזק, כן? כל הדבר הזה, מה, מתואם עם הרשויות אצלנו, עם המודיעין שלנו, עם, אני יודע מה, עם המוסד, עם אנשים שהם אמונים על הגזרות האלה, כי אתה יכול פה לעקוף ולהגיע למצב של, א', אולי תשים בסכנה, לא יודע, אותך, אותו, וגם אולי לחשוף דברים שלאו דווקא בישראל התכוונו שיחשפו. בקיצור, אתה מתואם פה מבפנים, בוא נגיד ככה.
כל דבר שאנחנו מפרסמים עובר את הצנזורה.
עובר את הצנזורה.
כן.
Okay. מטורף. ואני רואה גם את הכתבות שאתה עושה בערוץ, בערוץ 14, חומרי מקור מטורפים. שואל את עצמי, אתה מקבל תגובות, אתה אומר מטורפות, זה משהו שציפית לו, שלא ציפית לו? כאילו, זה נראה כמו שחשבת שזה יראה?
אני חושב שהתגובה הכי מרגשת זה שאזרחים באיראן, שולחים לי הודעה באינסטגרם, בפייסבוק, בטוויטר, שם אתה הכי מתמלא, אתה מבין, אתם לא מבינים מילה ממה שאני אומר, הכל בעברית הרי, לא את כל הכתבות אני מתרגם לאנגלית, אני שם כתוביות באנגלית, אני שולחים לך הודעה, אומרים, אנחנו ראינו אותך בערוץ 14, ראינו מה אמרת, ראינו את את הכתבה הזאת על חמנאי, ראינו את הכתבה הזאת על משמרות המהפכה, אתה כאילו מתמלא, אתה אומר, וואלה, אתה עושה משהו, תולים תמונה שלך באיראן, אתה אומר, עשית את זה.
תלו תמונה שלך באיראן?
כן, תלו תמונה שלי באיראן, זה דווקא, אני עוד הייתי צעיר בתקשורת, זה היה ממש שהתחלנו לסקר את מחאת החיג'אב, אולי חצי שנה בתוך העולם הזה, דיברתי עם תושבת טהרן, פרסמתי את העדות שלה על מה שהיא אמרה, על מה שקורה ברחובות, וכעוד תודה, אני לא יודע אם לקרוא לזה תודה, לקחה את התמונות פרופיל שלי בוואטסאפ, ותלתה אותה על גשר, תלתה אותו על גשר באיראן, וממש תיעדו את זה,
חברים, הנה משהו שלא כל אחד יכול להגיד על עצמו.
רשמו מכתב תודה ממש על הנייר, וזה היה ממש מגניב ומרגש.
תשמע, לפעמים יש תשומת לב שלא כל אחד היה רוצה לעצמו. אני לא יודע איך קיבלת את זה. אתה חושש כשאתה תהיה תשומת לב של השלטונות שם?
את הסרטון ראיתי בשעה שבוע בבוקר. אתה חושב שאתה מתעורר עם תמונה שלך על גשר באיראן?
לא יצא לי.
זה היה פסיכי.
ותן לצופים, בוא נצלול טיפה יותר לעומק. תן לצופים טיפה הבנה. מה זה אומר לחיות באיראן של היום? דיברת על זה שהרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, יש שם אנשים שהם, אם הם לא ציונים גדולים, הם לפחות אוהבים את ישראל ברמה בסיסית, או יותר מהמשטר שם. איך זה לחיות באיראן של היום מול המשטר? יש את המשטר האיראני, יש את העם האיראני. איך היחסים ביניהם, אתה חושב?
אני חושב שעם הזמן, היחסים נהיים ביותר ראויים. השבוע היה יום המהפכה, 46 שנה להפיכה באיראן. באמת, לצד כל התהלוכות והצהלות שהיו באיראן, ובאמת מצגים שלא, בוא נגיד, לא ביישו אף מדינה ביום העצמאות שלה, נגיד את זה ככה, אתה רואה מלא סרטונים של קריאות נגד המשטר, שאומרים מרק בר חמנאי, מוות לחמנאי, מרק בר דיקטטור, מוות לדיקטטור, אתה רואה מלא סרטונים כאלה של אזרחים, ואתה רואה את הסרטון הכי מטורף בעולם, דגל ישראל, תלוי גם על גשר, והם צועקים, מוות לחמנאי, הם צועקים, איפה האום, איך האום, כגוף לגיטימי בעולם, נותן מקום למדינה הזאת, לאיראן, נותן מקום למשטר הזה. אז אתה רואה שבאמת העם מנסה לצאת נגד המשטר, לא כל כך מצליח לו, כי הם לא קובלים באמצעים. רואים משהו לא במקום, הורגים אותו, ישר יורים בו, שולחים אותו לכלא אבין, שולחים אותו לכל בית סוהר אפשרי באיראן, הכל שרידות המשטר. זה הדבר הכי חשוב באיראן. איך אנחנו שורדים את המשטר? וחמנאי עשה משהו חכם מאוד, יאמר לזכותו. הרי היה עד לא מזמן בחירות לנשיאות באיראן. הגיע נשיא חדש לאחר שראיסי חוסן.
פזשקיאן. חוסן אתה אומר, היה לו תאונת מסוק, לא?
חוסן, תאונת מסוק, אף אחד באמת לא יודע מה קרה שם.
מה מאמין לקונספירציות האלה?
תראה, בסוף, איך היה את מתקפת הביפרים בלבנון, ישר צילמו שהיה ביפר באותו מסוק.
מטורף. ואתה מאמין לזה?
אני לא רואה היגיון. כי אם ישראל רוצה לחסל ישראל, מדינה אחרת רוצה לחסל מישהו באיראן, אז תחסל מישהו כמו נסראללה, שבאמת הייתה לו משמעות.
אני חושב שגם באופן מסורתי, מדינת ישראל, אנחנו זוכרים את הכוונה בזמנו לחסל את סדאם חוסיין, ושהובילת לאסון צאלים. ישראל באופן מסורתי לא אוהבת להיות, כן, מהנדס המזרח התיכון. אתה מתמודד עם רבי מחבלים כמו נסראללה וסינואר, ושזה מגיע למדינות, אתה מנסה לחסל להם יכולות, אתה גם יכולנו לחסל את אסד הרבה פעמים, ובחרנו לא לעשות את זה, ועם האיכות של כן, סוג האמל"ח, או יותר נכון, הסדק מסוקים ומטוסים באיראן, המתפרקים של הצבא האיראני, המתפרקים משנות ה-50-60, זאת אומרת, לא בלתי סביר שהדבר הזה הוא סתם תאונה וסתם
כמובן,
קרה.
כמובן, אבל...
לך תדע.
לך תדע, בדיוק.
לפי החיוך של... הבנתי. אז מה... אוקיי.
אז כמובן, פזשקיאן נבחר לנשיאות, כולם אומרים בחירות דמוקרטיות, אין שום דמוקרטיה באיראן. חמנאי ידע טוב מאוד מי יבחר, ידע טוב מאוד למי לתת את הכהונה של הנשיא. נתן אותו לפזשקיאן, פזשקיאן מהזרם הרפורמיסטי באיראן. פחות שמרני, פחות דתי, רצה לתת גם מקום וביטוי לאותם זרמים כאלה באיראן, שלפחות עוד זרם אחד הוא יכבוש ויקח את זה עבורו, בשבילו, בלי להפריע.
בוא נגיד, הפזשקיאן הזה לרוב הישראלים לא נראה כמו, כן, מארגן מסיבות או סוחר סמים מקולומביה.
בדיוק, אנחנו גם רואים את זה בנאומים שלו.
הוא ככה, איך היית מתאר אותו?
למלם,
כן.
למלם ובובה של חמנאי. כולם שם בובות של חמנאי, אבל אתה רואה בעצמו שהוא בובה של חמנאי, אבל בובה של חמנאי, שבוא נגיד, היא עושה טעויות שלא צריכות לקרות. הוא הרבה פעמים בלי לשים לב סותר את חמנאי, זה התפקיד שלי להשוות בין מה, בין מה כל אחד אמר, ואתה שם לב שהוא סותר, חמנאי אומר X, פזשקיאן אומר Y. אתה רואה אותו עושה את הפדיחה הנוראית הזאת בנסע לארצות הברית לניו יורק, והיה שם מסיבת עיתונאים, וחשפו הקלטה שלו שהוא אמר, אנחנו מוכנים להניח את נשקנו, אם ישראל מוכנה להניח את נשקה. נכון. הייתה באמת הקלטה כזאת, פדיחה רצינית, האיראנים ניסו להתנער ממנה, ואמרו שהיא לא נכונה, אבל איך אתם יכולים להתנער מההקלטה בסוף?
מטורף. ותתאר באמת לצופים, לא כולם מכירים, למשל, כמוך את הסיפור של איראן, ואתה חוקר את המדינה הזאת ומקשיב לתקשורת שלה, קורא את החדשות, מדבר עם האזרחים, מסתבר. מה זה אומר המנהיג לעומת הנשיא, לעומת צבא איראן ומשמרות המהפכה והעם? תחבר למאזינים, מה קורה שם באיראן?
אוקיי. באיראן בעצם יש את ה... בוא נתחיל, באיראן יש את המנהיג העליון, חמנאי. הוא קובע הכל, מה שהוא אומר קורה, מה שהוא אומר קדוש. אין סמכות אחרת מעליו, הוא זה שקובע. מתחתיו דמות יותר פורמלית היא הנשיא, באמת הוא קובע את הממשלה, הוא בוחר מה יהיה בממשלה, איזה שרים, הוא בוחר את החוקים, אבל בעצם הכל בהוראה של חמנאי מלמעלה. ובתוך איראן יש צבא איראן ומשמרות המהפכה. תפקיד של צבא איראן הוא תפקיד שולי מאוד, לשמור על הגבולות. אם עכשיו יש להם, כמו שהיה להם, עימות עם פקיסטן לצורכן, פקיסטן גובלת עם איראן, אז הצבא איראן יילחם נגד פקיסטן. אבל יש את משמרות המהפכה שהם בעצם מייצאים את המהפכה השיעית מחוץ לכותלי המזרח התיכון, זרועות התמנון האיראני, הכל שלא נשאר בעצם זרועות חוץ מקצת חוטים וקצת חיזבאללה. התפקיד של משמרות המהפכה זה בעצם לחמש את כל הגופים, תמנונים, זרועות, את כל הצבאות מחוץ לאיראן, כדי להילחם בשעה הגורלית נגד ישראל, שהשעה הגורלית כבר כמעט שנה וכמה חודשים.
כן. כן. ולכן הסיפור הזה באמת מדיר שינה מעיני ישראלים. אתה רואה את איראן בעצם, כן, מנהל את תיאטרון הבובות הזה.
בדיוק.
של המלחמה. אתה ממש רואה את זה מהזווית שלהם, כן? שהם רואים את זה בתור, מה, את המלחמה הזאת? איך הם רואים אותה?
כמלחמה להיות או לחדול. כי בעצם לא נשאר כלום. הפרוקסי הכי חזק של הזרוע שלה הכי חזקה, שהיא בעצם חיזבאללה, לא נשאר כלום. כל הפרשנים הביטחוניים בכל האולפנים אומרים שאם המלחמה עכשיו תחודש והפסקת האש תיפסק, חיזבאללה לא ירצה להצטרף לחגיגה הזאת שוב, כי הוא ראה מה קרה לו פעם שעברה. כולם אומרים, וגם ראינו את המעין מחליף של נסראללה, עבד אל מלאק אל חוטי, המנהיג של החוטים, הוא יצא ראשון לתקשורת, הוא נתן את הנאום הראשון, לפני נעים קאסם שהחליף את נסראללה בחיזבאללה, אמר, אנחנו נלחם נגד ישראל, במידה והפסקת האש תיפוג. את העיראקים עוד לא שמענו, כי שם באמת קורה משהו, אם אנחנו שנייה ניתן כוכבית על עיראק, יש את המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שהן בסוג של, לא יקרא לזה עימות, בסוג של מתח מול אל סודני ראש הממשלה העיראקי. ראש הממשלה העיראקי רוצה שקט ושלווה בתוך המדינה, המיליציות מצדיעות לאיראן, וכל מה שהאיראנים אומרים להם, הם עושים, הם עושות. אז המיליציות בינתיים, בסוג של מתח מול ראש הממשלה העיראקי הסודני, לראות באמת איך לפעול. ובגלל זה כולם אומרים, וגם איך שזה נראה, הזרוע העיקרית עכשיו של איראן, היא החוטים, שגם ראינו שהיא לא כזאת מפחידה כמו שכולנו חשבים.
כן, היא מוגבלת יותר מהשאר, היא לא, אין לה את העוצמה.
במיוחד בגלל הטווח מרחק שיש בין ישראל לתימן.
כן, 2,000 קילומטר, אז בכל זאת לא פה מעבר למרגליות, או פה מעבר לבארי, אז בהחלט, בוודאי בתוך יהודה ושומרון, והחוטים גם חטפו מכות קשות מישראל ומארצות הברית, אבל הנה, אנחנו עוד לא הכרנו את היכולות שלהם, אבל אתה מתאר מצב בכל מדינה באזור, בעיראק, בתימן, לבנון, עזה, סוריה,
את
איראן.
את סוריה הם איבדו?
את סוריה הם איבדו. הם
מאוד מעניין, הם מנסים.
מה היה אצלם החדשות על זה?
הם מנסים.
מה המנהיגים שלהם אמרו על זה?
מה שקרה בסוריה זה לא באשמתנו. Mm-hmm. אנחנו הזהרנו את אסד מפני הפיכה מפני הפיכה בסוריה, תתכונן משהו הולך לקרות, אסד לא הקשיב לנו. בגלל זה אסד נמצא עכשיו ברוסיה ולא באיראן. ברוסיה הוא קיבל את המקלט.
הוא שר החוץ האיראני ביקר אותו כמה ימים לפני שהוא עזב את
נכון.
סוריה.
נכון. אם הוא הזהיר אותו באותו יום, אני לא יודע להגיד לך, אבל מבחינת האיראנים, אנחנו הזהרנו את אסד, אנחנו עשינו את התפקיד שלנו. ומה מפקד משמורת המהפך הסלמי אמר בערך לפני שבוע, שבועיים? אנחנו ממליצים מאוד שהמצב בסוריה לא יימשך ככה, שיהיה מעין שינוי. כי בעצם עכשיו איזה, בהגזמה, מיליון מדינות רוצות להשתלט עוד פעם על סוריה. עכשיו יש את תל ג'ולני, הוא הקים מעין ממשלה שמה, אבל טורקיה רוצה להיכנס לשם, סעודיה רוצה להיכנס לשם, האיראנים, אל תאמין לאף אחד, האיראנים עדיין נמצאים בסוריה, כנראה אולי באמת בקבוצה הרבה יותר קטנה, אבל עדיין מנסים לעשות, לרקום שם איזה משהו. אתמול דובר צהל בערבית אמר שהאיראנים עדיין מנסים להעביר כסף לחיזבאללה שבלבנון, דרך טיסות אזרחיות. אתה רואה שהאיראנים לא מבטרים.
הם לא מבטרים.
הם לא מבטרים, לא נשאר מהם הרבה במזרח התיכון, אני אומר, נשאר הרבה מאוד בתוך איראן, במזרח התיכון לא נשאר מהם הרבה, והם פשוט לא מבטרים. הם יודעים שישראל זאת המטרה שלהם, למרות שדף המסרים באיראן די השתנה בתקופה האחרונה. אין יותר איראן נגד ישראל, יש איראן נגד ארצות הברית, או בעצם איראן נגד טראמפ. היא היריבה המרכזית עכשיו. אתה רואה שכל מה שקורה, אין שום, לא מבטרים בכלל לישראל, והמערכה הזאת הולכת לצערי, נמשך עוד פרק זמן ארוך.
אז האיראנים יודעים לא להתייאש, הם יודעים, אני גם מנהל מסע ומתן, ואני מוביל אותי באמת, מה יקרה עם טראמפ עכשיו? כי טראמפ הרי הוא מבצע צעדים מאוד רציניים, בעיקר פנימית בארצות הברית. מדיניות חוץ, אנחנו ראינו שהוא מביא הישגים בינתיים לא מבוטלים, אבל אנחנו עוד, אנחנו מחכים, כי זה השבועות הראשונים של הממשל, ועוד הרבה צפוי לקרות. ומה, בסוף טראמפ, הוא אמר, אני לא רוצה בהכרח פעולה צבאית באיראן. אני רוצה להגיע אתם לאחלה עסקה, אבל אנחנו יודעים שאין לנו זמן, ואנחנו יודעים שהאיראנים חותרים לגרעין. ואיך אתה רואה אותם מנהלים מסע ומתן עכשיו מול טראמפ? הם מאוד ממולחים ומאוד חכמים.
אז הפני השטח הם מראים שהם לא רוצים לנהל איתו מסע ומתן. אתמול בכיר במשמורות המהפכה, נוגדי שמו, הוא אומר, טראמפ הוא האויב הכי גדול של ארצות הברית. ארצות הברית תארס בגלל טראמפ. אתה רואה שבשבוע האחרון הם מנסים להוריד מטראמפ את הלגיטימציה בקרב העולם, שהעולם לא יראה בטראמפ כמנהיג לגיטימי. מבחינתם, טראמפ הוא אסון, טראמפ יצא מהסכם הגרעין, טראמפ חידש את הסנקציות עליהם ב-2018, ואנחנו רואים שהאיראנים די מבולבלים עם עצמם. לפני שטראמפ נפגש עם נתניהו, לפני שבוע בערך, לפני שטראמפ נפגש עם נתניהו, אנחנו רוצים הסכם, זה מה שהאיראנים אמרו, הסכם חשוב, אסור לנו לאבד תקווה, צריכים לעשות הסכם, אפילו נתניהו אמר, אפילו חמינאי אמר, זה בסדר לעשות מסע ומתן עם האויב. הוא אומר את זה, הוא אמר את זה בצעקה גדולה מול קהל מאמיניו, זה בסדר לעשות מסע ומתן עם האויב. יממה לאחר הפגישה של נתניהו עם טראמפ, כל דף המסרים השתנה, אנחנו לא מעוניינים לעשות מסע ומתן, אנחנו לא מעוניינים בארצות הברית. אם טראמפ אפילו יתקוף אותנו, ידע שהתגובה תהיה מהירה. מבחינת טראמפ, הוא אומר, אני לא מעוניין לתקוף את האמריקאים, אפילו הוא אמר את זה באחד הרעיונות שלו.
את האיראני, כן.
את האיראני, סליחה. אפילו טראמפ אמר את זה באחד הרעיונות האחרונים שלו, תקיפה אמריקאית כנראה לא תהיה, תהיה תקיפה ישראלית, אם יתקפו באיראן, אני אעמוד מבחוץ, וישראל יודעת שאין הזמן. האיראנים מתקדמים בקצב מסחרר בכל מה שקשור לגרעין, האיראנים יודעים שהם צריכים את הגרעין בשביל ההרתעה שלהם. האם איראן תשטח פצצה גרעינית לעבר ישראל? אף אחד לא יודע להגיד. האם איראן רוצה גרעין בשביל שכל העולם יפחד ממנה ושהיא תהיה בין המעצמות החזקות בעולם? זה בוודאות, זה המטרה של האיראנים, להיות בין המעצמות הכי חזקות, להיות עם סין, רוסיה, ארצות הברית, זה המטרה של האיראנים. ישראל חייבת לפעול, בוא נשים דברים על השטח, על פני השולחן, ישראל חייבת לפעול בכל מה שקשור בגרעין האיראני. האיראנים מתקדמים, אין להם עוד פצצה, כל שבוע בכיר אחר בארצות הברית אומר שהם שבועיים מלפני פצצה, כל פעם השבועיים האלה עוברים ואנחנו יודעים אם הפצצה הגיעה או לא, אבל חייב לפעול נגד הגרעין האיראני, עם טראמפ, בלי טראמפ, איך שזה נראה, תקיפה באיראן תהיה כנראה לבד, לא רואים שטראמפ סס לבצע שם, טראמפ מאמין יותר במושג הזה שגם האיראנים וגם ארצות הברית אוהבת להשתמש, האמריקאים, לחץ מקסימלי. לחץ מקסימלי על איראן, לבודד אותה מהעולם, סנקציות מרביות על המדינה הזאת, אפילו החלפת המפרץ הפרסי בים התיכון, יחד עם מדינות ערביות אחרות, לבודד את איראן, לא לתת לה בכלל ליהנות מהמפרץ הפרסי, שכל השייט והתעבורה ילך דרך הים התיכון, דרך מקומות אחרים, לבודד את איראן באופן מקסימלי, לחץ אם... מקסימלי.
הלחץ המקסימלי הזה בסוף ייקח זמן. זה לא זמן. להקיש באצבע ויש לנו לחץ כמובן. מקסימלי. הם יישאו את התוצאות בהדרגה ובינתיים הם רואים שמשטר אסד קורס, ואסד אנחנו מזכירים, אנחנו נזכרים שהוא פיתח גרעין שישראל סיכלה, וראו את סדאם חוסיין נתלה, וראו את אוקראינה מה קרה לה, שוויתרה על הגרעין, ואומרים אלוהים ישמור, אנחנו חייבים להבטח את המשטר, ויכול להיות שגם אם טראמפ לא רוצה, יכול להיות שלא תהיה לנו ברירה, כי גם ישראל וגם ארצות הברית התחייבו שלא יהיה גרעין לאיראן. אתה תיארת פה דברים שאלוהים ישמורים הם יקרו. בוא נגיד, חמאס מנסה גם, זה מקרה מאוד מאוד שונה, כי הוא גם מחזיק בחטופים, והוא ארגון ברצועת עזה, שהוא לא, עם לא יכולות מדינתיות כמו איראן, אבל הוא אומר, איבדתי את הסבלנות, I don't know how long we can take this anymore, אני לא יודעת כמה זמן אנחנו יכולים להחזיק ככה, וכמה יהיה לנו סבלנות, עד שבת ב-12 כולם אצלי. אם לא, חבל לכם על הזמן. זה מה שטראמפ אומר. בוא נראה גם מה יצא מזה, אבל על השורה התחתונה, הוא מביא סגנון מסע ומתן מאוד שונה ממה שהיה אצל אובמה ומה שהיה אצל ביידן. איך ראית את האיראנים על ההסכמים הקודמים? איך הם מתנהלים?
האיראנים צמאים להסכם. הם יודעים שאם יבוא הסכם, לא יהיה סנקציות. כאשר לא יהיה סנקציות, יהיה מצב כלכלי יותר טוב באיראן. שיהיה מצב כלכלי יותר טוב באיראן, העם לא יצא החוץ על הרחובות. אם העם לא יצא החוץ על הרחובות, השלטון באיראן, המשטר, ישרוד. זה המטרה של האיראנים. הם לא מחפשים שום דבר אחר. בסוף אנחנו צריכים להסתכל על איראן, מה המטרה של איראן? שרידות המשטר. כאשר שרידות המשטר נמצאת ותהיה ויהיה ביטחון מלא במשטר שהם לא הולכים ליפול, באיראן הכל יהיה שונה. כמובן שהגרעין ימשיך ככה, ולא דיברנו בכלל על הטרור שהאיראנים עושים ברחבי העולם, ברחבי המזרח התיכון, וכמעט כל שבוע אנחנו רואים פרסום אחר של השב"כ, נחשפה רשת ריגול של האיראנים. הטרור של האיראנים זה כאן, הגרעין זה כאן, אבל בסוף המרכז זה השרידות המשטר.
כלומר, כל דבר זה רק אמצעי להבטיח את שרידות המשטר.
שרידות המשטר. כאשר יהיה הסכם גרעין, שזו המטרה של האיראנים, אל תאמינו לאף מילה, הם רוצים הסכם גרעין. הם רוצים הסכם גרעין, הם בירכו את אובמה שחתם איתם על הסכם גרעין, הם התפללו שקמלה האריס תנצח ושיחזור ההסכם גרעין, וטראמפ הוא האויב הכי גדול שלהם, כי הם יודעים שטראמפ מעדיף לחץ מקסימלי מאשר הסכם גרעין.
ויש פה, מצב מאוד מסובך, כי בסוף ההסכם שהם רוצים יבטיח להם גרעין בסופו של
נכון,
דבר.
נכון, ההסכם גרעין מעין רק מעכב את ההגעה ואת ההשגה לגרעין, ולא יבטל ולא ייקח מהם את הזכות לגרעין, ובגלל זה צריכים את הכוח של ישראל לתקוף באיראן.
ו... להערכתך, עם כל מה שאיראן ירו עלינו באפריל ובאוקטובר, אנחנו ראינו שיש להם יכולות, אבל עדיין התמודדנו עם זה.
התמודדנו, כן.
ואיראן, בואו, אנחנו לא רוצים לפתוח במלחמה. חברים, אתם קראתם, הייתם במדינה הזאת בשנה וחצי האחרונות, אנחנו במלחמה מול איראן. איפה הסיפור הזה הולך בעצם? האיראנים יגיעו אולי לעסקה מול טראמפ, אולי אנחנו נתקוף שם, אולי... הם לא מבטרים הרי, ואתה רואה את זה על האופי שלהם, של המשטר הזה שהוא רוצה להגיע לתוצאות. אבל מי מהצדדים עם עצמץ ראשון, לדעתך? מה יקרה פה בחודשים הקרובים?
להערכתי, האיראנים יעשו שרירים לטראמפ ולישראל, אבל בסוף הם בעצמם יצעקו ברחובות מה שהם לא עושים בשבוע האחרון. אנחנו רוצים הסכם, והסכם הוא יהיה טוב עבורנו. האם טראמפ ייתן להם את ההסכם? אני לא בטוח, כי עכשיו הוא חתם על הצו שמחזיר את הלחץ המקסימלי לאיראנים והסנקציות. אני רואה שהאיראנים, ביחד עם הבעיית אנרגיה החמורה שעכשיו מתרחשת באיראן, שאתמול הייתה, אתמול שלשום הייתה הפסקת חשמל לכמה וכמה שעות, לא היה חשמל בכלל. לא שהיה כאן חשמל ושם לא היה. לא היה חשמל בכלל בכל טהרן. האיראנים מתמודדים עם בעיית אנרגיה חמורה. יחד עם זו יבוא גם הסנקציות של האמריקאים. לאט לאט, לצערי, המלחמה הולכת לחזור. אם עוד שבוע, שבועיים, הלחימה הולכת לחזור, בין אם זה ברצועת עזה. אם זה הלחימה תחזור ברצועת עזה, אני לא רואה את החות'ים מוותרים ולא תוקפים את ישראל. ישראל כנראה תתקוף עוד פעם בתימן. אז אנחנו רואים את האיראנים גם בבעיית אנרגיה חמורה, גם בלחץ מקסימלי שהסנקציות כנראה יחזרו או יתחזקו עבור, יתחזקו. גם אנחנו רואים את השמדת כל הזרועות של איראן. אני רואה שהאיראנים ייכנסו פה לאיזושהי פינה שבסוף הם ימצמצו, כמו שאמרת, ובעצם יתפשרו על מעין הסכם גרעין, איזה הסכם שיחסוך את התקיפה הישראלית סלש אמריקאית באיראן.
והמצב הזה לא הולך להיות פשוט, אבל אנחנו נמשיך לעקוב, ואולי לסיום אני אשאל אותך, אתה באת מבית איראני, פרסי, כן?
נכון.
יש איזו התנגשות פה, זאת אומרת, אתה חוזר הביתה, אני יודע מה, לגונדי ולחולוש סבזי של בית סבא וסבתא, אבל אתה מסתכל על המטרות, כאילו כן, המודיעיניות תקשורתיות שלך באיראן, מי שאתה עוקב אחריו, איך אתה מיישב את הדבר הזה?
עצוב לי. כי המשפחה שלי מספרת לי סיפורים מאיראן, להגיד לך שעכשיו חלום חיי זה עכשיו לעשות טיול ארוך באיראן, אני עדיין לא יודע להגיד לך, אבל הייתי, אני מחזיר אותי אז שאמרתי לך כמה סבא וסבתא שלי, כמה הם שונאים את חומי עניין, מה שהוא עשה להם. חשוב לי שהמדינה הזאת תחזור להיות כמו שהיא הייתה. כי כמו שאומרים לי, אני לא יודע, לא הייתי בתקופה ההיא, זה רק ממה שאני שומע ורואה. המדינה הזאת הייתה מדינה טובה. אם זה עבור ישראל, עבור האזרחים, אני מדבר עם האזרחים באיראן, ואתה פשוט רואה באיזה משטר הם חיים, ובאמת מגיע להם, איך אומרים, זן זנדגי עזדי, אז באמת חשוב להם החופש, החירות של איראן. איך אני והמרגל באיראן מדברים? כל זה אנחנו עושים למען שחרור איראן, למען החופש של איראן. אז זאת המטרה בסוף.
ושנזכה לראות גם, אולי את נטייל באיראן יום אחד.
אמן.
אין לדעת.
נלך לעשות יוד ביחד.
אחלה. אני נרשם. דור בלזדה, תודה רבה.
תודה רבה.
אחלה.